יש פסוק בספר תהילים, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אז מה זאת אומרת בכל דור ודור? הרב קוק היה רגיל להסביר שכל הדורות כולם מתנקזים בדור אחד. יש כל דור, ובסוף יש גם עוד דור. הדור האחרון הוא כביכול כולל בתוכו את כל הירושה של כל הדורות. ואז יש, שיש דור מיוחד, דור הגאולה, הוא דור שבו אפשר לראות השפעות גם ממאורעות קרובים וגם ממאורעות קדמוניים יותר, רחוקים יותר. יש הכל באותו דור. אז הדור שלנו, שהוא דור גאולה, הוא דור שבו יש שיתוף של דברים שבדורות אחרים היו סותרים זה את זה. הבה נראה במה מדובר. ההשכלה הנשאבת ממקור רוח הקודש. יש דברים נפלאים שאנחנו משיגים לא בשכל אלא ברוח הקודש. קל וחומר, דברים הנשאבים מן הנבואה. אבל גם אם זה לא נבואה ממש, יש הופעות. למשל, תורת הסוד. תורת הסוד מקורה ברוח הקודש. היא תמיד מתאימה עם אותה ההפריה המפליאה שבטבעיות הניתוח ההלכותי שהוא התוכן הממלא את ליבן של ישראל. כלומר, עולם ההלכה הוא לא בנוי על רוח הקודש. נכון שהמצוות שההלכה עוסקת בהן מקורן בנבואת משה, אבל הניתוח ההלכתי הוא עוסק בדברים שהשכל מנתחם. ואז יכולה להיות איזושהי סתירה, יכול להיות איזשהו מתח בין התוכן הרוח קודשי לבין התוכן ההלכתי. למשל היה יהודי אחד, פרופסור גרשום שלום, או שולם. הוא היה פרופסור לקבלה. הוא טען שהקבלה היא סוג של חתירה נסתרת נגד ההלכה. אם נדייק, לא הקבלה בדיוק, אלא המשיחיות שבקבלה. כלומר, לפי דעתו, התנועה המשיחית בישראל, יש לה נטייה חתרנית נגד הסמכות של ההלכה. כתב על זה מאמר ארוך. כנגד זה נכתב מאמר של הרב צבי יהודה קוק בספר נתיבות ישראל, נקרא משה והתורה והגאולה או משהו כזה, על דחיית הרעיון שיש סתירה בין משיחיות לבין הלכתיות ביהדות. והרב שם עובר מדור לדור, מראה מה הם, מי הם החכמים בעלי הנטייה המשיחית, כלומר נגיד בעלי מאמרים משיחיים, והוא מראה שהם תמיד אותם הפוסקים הגדולים שעסקו בפרטי הפרטים של ההלכות. לדוגמה, רב יוסף. בגמרא מופיע אחד מגדולי החכמים, רב יוסף. רב יוסף, הוא לא רק שהוא עוסק בענייני גאולה, הוא אומר שהוא רוצה לחיות בצל הגללים של חמורו של המשיח. כלומר רואים שהנושא המשיחי היה חביב עליו. על נוסף על כך גם רואים שהוא עוסק, הוא גם אפילו אמר את המשפט הידוע, עתידות מצוות להיבטל. תודה רבה. מה? אין סוכר. טוב. אבל זה קפה. קפה בכסלב, זה טוב. כן. כן. אז הוא אומר משפט שלכאורה ממש הולך בכיוון החתרני, האנטי-הלכתי, הוא אומר, עתידות מצוות להיבטל. הנה, אתם רואים? יש פה במגמה המשיחית, גם חתירה נגד ההלכה. יש רק בעיה אחת, שרב יוסף היה גם ראש ישיבת פומבדיטה, הידועים בפלפולם ההלכתי. כלומר, מי לנו גדול מראש ישיבת פומבדיטה, כעוסק במצוות? אז קשה לומר שאותו אדם הוא גם זה וגם זה. גם משל מגדולי המקובלים בימי הביניים, הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, הוא בעצמו גם גדול הפוסקים בדורו. אז כך שהדבר הזה הוא לא נכון. אלא מה? באמת מצאנו בכל זאת אצל, להבדיל, כן? אצל אחד ממשיחי השקר, היותר קשים שלנו, שבתאי צבי. הוא באמת היה גם עם נטייה משיחית, אמנם לא במקומה, וגם עם נטייה אנטי-הלכתית. אבל אין לומדים מהיוצא מן הכלל על הכלל. לכן כאן הרב אומר, עיקרון מאוד ברור, שבעם ישראל יש התאמה בין העלייה המיסטית, הרוח קודשית, לבין הדייקנות השכלית ההלכתית. אני שוב חוזר על המשפט, ההשכלה הנשאבת ממקור רוח הקודש, היא תמיד מתאימה עם אותה ההפריה המפליאה, שבטבעיות הניתוח ההלכותי, שהוא התוכן הממלא את ליבן של ישראל. מה שאלתך?
לא אמרתי, מי אמר שזה שהם היו אנטי-הלכתיים, זה לא אמר שהם לא פסקו. הרבנים האלה יכלו לפסוק, אבל הם היו אנטי-הלכתיים.
איך אפשר להיות אנטי-הלכתי וגם לפסוק הלכות?
בכיוון שאתה רוצה, כלומר, אם קוראים לדברים להיות.
העבודה שהם פסקו הלכות בכל תחומי החיים. זאת אומרת, אין לך הלכה כמעט בתלמוד שאין לרב יוסף דעה בנושא. כן? קשה לומר שרב יוסף הוא כזה חתרן נגד ההלכה באופן קבוע, כשהוא באופן קבוע גם פוסק הלכות כל הזמן. זה קשה, לא מסתדר. כן? בבקשה. הוא לא פוסק הלכות אנטי-הלכתיות. הוא פוסק הלכות הלכתיות. כן.
לא מקשים משיעור על שיעור, אבל בשיעור הקודם הרב דיבר על כך שהנבואה זה מסלול אחד וההלכה זה מסלול שני. ופה לכאורה הוא אומר ששני הדברים האלה משתלבים.
אתה אומר שהדברים שאני אומר תואמים את מה שאמרתי בשיעור אחר, שאף על פי שההלכה היא מסלול אחד והנבואה היא מסלול אחר, עם כל זה אנחנו רואים שיש התאמה ביניהם. זה ממש נפלא.
זה לא מה שעזר בשיעור הקודם.
זה בדיוק מה שאני הסברתי בשיעור הקודם. שאף על פי, בשיעור הקודם אני הסברתי שהכישרון הנפשי הנדרש כדי להשיג נבואה, הוא הפוך מהכישרון הנפשי הנדרש כדי להשיג חוכמה. זה מה שאני אמרתי. שהחכמים הם בעלי כישרון אנליטי, ניתוחי, של פרטי פרטים, והנביאים הם בעלי כישרון סינתטי, כללי, של ראייה כוללת של הדברים. בסדר? ויחד עם זאת, זה מה שהרב כאן מסביר, שאף על פי שהכישרונות הנפשיים שמביאים לזה ולזה הם סותרים, המסקנה מתאימה. כלומר, הנביא והפוסק אומרים אותו הדבר.
מגיעים לאותה נקודה בסוף.
הם מסכימים זה לזה, לא שהם מגיעים לאותה נקודה, בגלל שכל אחד אמר דבר אחר. מר אמר חדה ומר אמר חדה, אבל הפליגה. לא מצאנו שהנביאים אומרים משהו שנוגד את ההלכה, או שהפוסקים אמרו דבר שנוגד את הנבואה. כן.
אז רוח הקודש, אנחנו כן
רואים שיותר
שורה בחכמים שהם לא פוסקים לחוק.
מה שאנחנו אומרים זה משהו אחר. זה באורות הקודש, אומר הרב, חיזיון נדיר הוא לראות אדם שרב כוחו בשני התחומים כאחד. באופן שווה. כן? אם כי אצל גדולי האומה זה כן היה כך, למשל. כן, אצל הגדולים ממש, אבל זה יותר נדיר מאשר לראות התמחות או בזה או בזה. זה הכוון. כן, בבקשה. אגב, היה למשל, הרב אריה לוין נולד לו בן. והוא רצה לקרוא לו שלמה שמחה. שלמה השם בעל הלשם, לשם שהוא החלמה, רבי שלמה אליישוב, שהיה מגדולי המקובלים, ורציתי לקרוא לו גם שמחה על שם רב מיר שמחה הכהן מדווינסק, שהיה מגדולי הפוסקים. ואז הרב קוק אמר, לא, נגלה קודם לנסתר, ולכן תקרא לו שמחה שלמה. חוץ מזה יוצא שמחה שלמה, שזה גם כן טוב. מה אתה אומר? יש מחלוקות בין הנסתר לבין הנגלה. ככה אתה אומר. לפי הרב קוק אין פה מחלוקת.
יש מחלוקת. אפשר לפשר, אבל יש מחלוקת. זאת אומרת, יש הרבה דברים.
אתה יכול למצוא את זה בהרבה תחומים. הרב קוק אומר שאין מחלוקת. מה נאמר לך? לפי הרב קוק אין מחלוקת. מה? אם להניח תפילין בישיבה או בעמידה. נכון. אז הרב קוק אומר שאין מחלוקת. זאת אומרת, הרב קוק יאמר לך שהסברה של ספר הזוהר להניח תפילין בישיבה, יש לה יסוד הלכתי. בסדר? או שהדעה הנגלית שצריך להניח תפילין בעמידה, יש לה גם יסוד בסוד. כלומר, כל ההלכות, כל הדעות, כולל הדעות שהן סותרות את דעת הזוהר, יש להם שורשים למעלה. בבקשה. אתה אומר שבתפילין מניחין את של יד בישיבה ושל ראש בעמידה, וההוכחה זה שאתה עושה ככה. זה מחלוקת, לא כולם עושים ככה. יש שמניחים תפילין של יד בישיבה, ויש שמניחים תפילין של יד בעמידה. למשל אני, אם זה מעניין אותך בוידוי אישי, אני מניח תפילין של יד בעמידה. אתה אומר שהספרדים מניחים בישיבה. זאת אומרת, אתה מזה רוצה להוכיח שאני לא ספרדי. אז מה אתה אומר? יש פה סתירה לדבריך. הנה, פה יושב לפניך ספרדי, שמעיד שהוא מניח תפילין של יד בעמידה. מה נעשה? אז אני אומר שזה לא נכון שהספרדים עומדים שם. יש כאלה ויש כאלה, תלוי לפי המנהג.
גם הסבא של הרב הניח בעמידה.
ודאי, זו שאלה. סבא שלי הניח בעמידה, למה שאני לא הניח בעמידה? מה קרה? כן, מה אתה אומר?
ושל ראש איך אתה מניח?
של ראש? אני מניח על הראש, כן.
בעמידה ובשיבה.
נו, במה אתה חושב? בזה אין מחלוקת. של ראש כולם שמים בעמידה.
גם אלה שיושבים.
כן, בסדר? כן, בבקשה.
זה לא נקרא את עמוד, זה שאפשר לתרץ את כל הקושיות, אפשר לידן, לא נקרא את עמוד, זה נקרא שאפשר... אפשר לסדר את
זה. זה נקרא התאמה. זה שאתה יכול לסדר, זה נקרא התאמה.
אפשר לפשר ביניהם. אפשר להגיד שזה ככה, ולהמציא כל מיני תירוצים.
הבריא שאתה ממציא תירוצים. למה אתה צריך בכלל להמציא תירוצים? סימן שאתה מניח שיש התאמה. בסדר? הלאה.
כן.
בבקשה.
אולי רבי יוסי מנסה להגיד פה משהו שקורה מרוב הלכות, לא רק בתורה עצמה. זה היה קומר מרגוש של הלכות, מסתכלים על התורה בתורה הלכה ולא בתורה עצמה, משהו.
מי מנסה? רב יוסף. שמה אמר רב יוסף? עתידות מצוות להיבטא. איזה רב יוסף? רב יוסף מהגמרא, הוא לא הקשה שום קושיה. הוא אמר עתידות מצוות להיבטל. הוא אמר את זה, צריך להבין למה הוא אמר את זה. הוא אמר את זה על תחיית אמיתית. לא, זה לא נגד ההלכה, הוא פשוט אמר את האמת. עתידות מצוות להיבטל, זה נכון. בתחיית המתים, זה כבר גמר את התפקיד של זה. הרי זה על מה, באיזה הקשר הוא אמר את זה? על תחיית המתים הוא אמר. בתחיית המתים, העולם נראה אחרת לגמרי מאשר עכשיו, אז מה הצורך בכלל במצוות? בסדר. למשל, שם הוא דיבר בדיני שעטנז, שיש דיון בגמרא, האם מותר לקבור בתכריכים של שעטנז. אז התלמוד שואל, מה בכלל המקום לשאלה? הלא במתים חופשי. אדם, כיוון שמת, פטור מן המצוות, חופשי מן המצוות, אז אם זה הוא מת, אז אתה יכול לקבור אותו בתחרים של שעת נס. עונה הגמרא שהקושיה היא בנויה על זה שאולי עכשיו תהיה תחיית המתים. אדם יקום לתחייה, נגיד רבע שעה אחרי הקבורה שלו יש תחיית המתים. עדיין התחריכים לא התקלקלו. הוא קם, אתה מכשיל אותו בשעת נס. אמר רב יוסף, זאת אומרת עתידות מצוות להיבטל, ולכן מותר.
מזה הוא מסיק מסקנה?
מה?
מזה הוא מסיק מסקנה, במקום לפתור את הבעיה?
לא, אז הוא אומר שמותר לקבור בשעת נז. למה? כי עתידות מצוות להיבטל. זאת אומרת שהוא מבין שבתחיית המתים אין מצווה. עכשיו, הרב קוק מסביר, באגרות, אפשר לצייר את זה כך. מדוע אסור ללבוש שעת נז? מתי אסור ללבוש שעת נז? הלכה היא בדרך לבישה. אבל אם לא דרך לבישה, מותר, נכון? עכשיו, יכול להיות שאם תנאי האקלים הם כאלה שאני לא זקוק לבגדים, אז גם אם יש עליי בגד, זה לא נקרא דרך לבישה. אז המצווה בטלה מעצם התנאים.
גם שאלה מצוות
בעמר כבר? אז השאלה בכך להבין כל המושג של התבטלו. כן, יש כאלה שפירשו מה זה מתבטלות כמו בטל בשישים. שהם הופכים להיות, המצוות הופכות להיות לא משמעותיות. לעומת עוצמת החיים של אותם הימים. אז זה יהיו אמיצות, אבל זה, אף אחד לא ישים לב לזה. משהו כזה. טוב, אגב, מכאן אתה למד דבר מאוד חשוב. שאיך שלא תסביר את המשפט הזה, עתידות מצוות להיבטל, זה אומר שהיהדות לא בנויה על מצוות. כלומר שהמצוות זה לא המטרה של היהדות. אלא זה אמצעי. איך שלא תסביר את זה, אבל זה אמצעי. אמצעי ולא מטרה. אולי אמצעי הכרחי, בלי האמצעי הזה אתה לא מגיע למטרה. בסדר, אבל זה אמצעי.
המטרה של האמצעי הזה, אחרי תחילת המתים כבר אין לה משמעות.
נכון, שלום, כן, כן. אז המטרה היא מטרה אחרת לגמרי. מה המטרה אגב? לדעת את השם. דעת השם. עכשיו, דעת השם היא תלויה בין היתר בזה שאדם יקיים מצוות, זה הכרחי. אני בזה, כדי שלא תהיה פה טעות, אני רוצה מיד להודיע, אני בעד קיום מצוות. אבל, אני צריך לזכור שזה לא המטרה. טוב, בואו נמשיך. אני שוב חוזר מתחילה. ההשכלה הנשאבת ממקור רוח הקודש, היא תמיד מתאימה עם אותה ההפריה המפליאה שבטבעיות הניתוח ההלכותי, שהוא-הוא התוכן הממלא את ליבן של ישראל. הגבורה האיתנה, המושלת על החיים. מה? מה השאלה? הלב של בן ישראל. הלב שלה. הניתוח ההלכותי הוא התוכן הממלא את ליבן של ישראל. כלומר, מה זה יהודי? יהודי זה גמרא, כן? כמו שאמר פעם הרב יצחק שנרסון. הרב יצחק שנרסון, שהיה בן דוד של הרבי מלובביץ', אמר, מי שלא לומד זוהר הוא לא בן אדם, אבל מי שלא לומד גמרא הוא לא יהודי. זה דבר מאוד אמיתי. זאת אומרת שהלימוד של התלמוד מגלה לך מהו האופי של החשיבה היהודית. לכן האנשים לומדים גמרא, גם אם הם לא מתכוונים להיות רבנים או פוסקי הלכות, הם לומדים גמרא כדי לדעת מה זה להיות יהודי. זה דבר חשוב של עצמו. כן? אז מה הוא אמר? מה הוא אומר כאן? זה ממלא את ליבן של ישראל. הגבורה האיתנה. כאן הרב נכנס להגדרה, זה פירושה כמפרש. הוא מסביר לך מה זה הניתוח ההלכתי. הוא אומר, זה הגבורה האיתנה המושלת על החיים ומטווה להם את אורחם וצביונם, שזה ההלכה, יחד עם אותה הטבעיות שבתוך ההשכלה הרזית העליונה הזאת, הנובעת ממקור החופש הישראלי. כן, הרי תורת הסוד, רוח הקודש, זה נובע מן החירות של הנשמה. כן, הנבואה נובעת מספירת הבינה, אומרים המקובלים, והם קוראים לה עלמא דחירו, עולם החירות. כאשר אתה משחרר את הנשמה הישראלית, נותן לה להתבטא כראוי, אוטומטית יש רוח הקודש, נבואה. או? אז יש התאמה בין החירות לבין ההתוויה, הגבורה המטווה לחיים את צביונם. זה לעומת, למשל, הנצרות. כן? הנצרות ראתה סתירה בין שני הדברים, או להבדיל בימינו, שיש ביקורת נגד הדת. הביקורת נגד הדת זה נגד הפורמליזם שלה. אתם הרבנים, כל דבר הופכים להלכות, כל דבר מצמצמים בתוך מיטת סתום של הלכות מדויקות. איפה הספונטניות? אומר הרב קוק, תהיה ספונטני, תגיע להלכה.
אז מתוך ההגבלה של הגוף, אז משתחרר את הנפש, זה קרה?
לא, מה שאתה אומר זה עוד נקודה. אם אדם נאמן להלכה, אז הוא באמת מאפשר לנשמה שלו להתבטא. יש שיר כזה של הרב, מרחבים מרחבים, מרחבים יפתה נפשי, אל תסגרוני בשום כלוב, לא גשמי ולא רוחני. כן, הרב קוק, רב חשוב, פוסק הלכות, הוא מבקש שיתנו לו מרחבים. ואז ברגע שנותנים לו את המרחבים, הוא יכול להתבטא. איך הוא מתבטא? בתרי"ג מצוות, בין היתר. כלומר, באורות התשובה הרב מסביר כמה מקומות, את המושג של עבדות חטאית, שהחטא משעבד את הנפש. כאשר אדם חוזר בתשובה, הוא משחרר חסימה של הנפש. ואז זה זורם. איך נאמר כאן? מההתגלות המוחלטת של נשמת ישראל, נובע גם כן המעיין החי והמפרה של הגות כבוד אין קץ, ואהבה בלתי גבולית לישראל, כלומר לעם ישראל. זאת היא הסקירה החודרת. היודעת לחשוף מצפוני חיים ויודעת להעריך את הערך של היקר הישראלי מצד חטיבותו הפנימית. זאת אומרת, אי אפשר להבין את כוונת התורה, ובכלל זה את כוונת ההלכה, בלי אהבה אמיתית לעם ישראל. נאמר את זה אחרת, אם אתה משתמש בהלכה בתור ביטוי ל... אפשר להשתמש בהלכה, נגיד, כשנאת ישראל, אז זה כבר לא ההלכה. כן? כלומר, לפעמים רואים את היהודים בתור היחידים צה לקיום ההלכה. מה זה יהודי? זה מכונה לקיום ההלכות. אבל התורה היא בשביל ישראל, לא ישראל בשביל התורה. כמובן? אגב, מי שעמד בניסיון הזה היה משה רבנו. הקדוש ברוך הוא בא אליו עם הצעה חרדית. אמר לו, כיוון שישראל עברו על התורה, אני מציע לך לעשות ריסט. דהיינו, הרף ממני והשמידם. ועשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. הרי הם עברו על ההלכה. מי שעובר על ההלכה חייב מיטה. אז נהרוג את כולם, ואתה תהפוך להיות עם ישראל מחדש. כן? עם גדול ועצום ממנו. מה אמר משה? אם זה ככה, אני רוצה שתמחוק אותי. מכן ידע מספריך. כלומר, אני לא רוצה לשמש כתירוץ להשמדת האומה. אז תבטל אותי ותציל את האומה. והביטוי המעשי היה שבירת הלוחות. כן, כי פה הייתה שאלה, האם לשבור את עם ישראל, או לשבור את הלוחות שישראל עברו עליהם. אז ההחלטה של משה הייתה שעדיף לשבור את הלוחות מאשר לשבור את ישראל. כן? יש אפילו מדרש, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הם לא בסדר, ומשה, הם לא בסדר, הם עברו על מה שאני אמרתי. מה אתה אמרת? אמרתי, לא יהיה לך אלוהים האחרים על פניי, לא תעשי לך פסל וכל תמונה, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. מה, אתה אמרת את זה? כן, אני אמרתי את זה. איפה זה כתוב? אומר, זה כתוב בלוחות שעכשיו נמצאים בידיים שלך. אז משה שובר את הלוחות. מה, איפה זה כתוב עכשיו? זאת אומרת ש... אז אני חוזר פה לדברים, כל מה שאמרתי כתוב כאן. מההתגלות המוחלטת של נשמת ישראל, שזה התורה, נובע גם כן המעיין החי והמפרש של הגות כבוד אין קץ ואהבה בלתי גבולית לישראל. כי הרי התורה הזאת, נשמת ישראל הזאת, ניתנה לעם ישראל. סימן שעם ישראל עוד יותר חשוב מאשר התורה. זאת היא הסקירה החודרת, היודעת לחשוף מצפוני החיים ויודעת להעריך את הערך של העיקר ישראלי מצד חטיבותו הפנימית. ואיך באמת תבטא את אהבת ישראל זו? על ידי כל הפלגים וכל הפרטים של ההלכה. כן, בבקשה? הגות כבוד אין קץ. שאדם חושב, מחשבה של הערכה אינסופית לעם ישראל. כן. נכון.
ככה המטרה זה התורה.
לא.
אין מטרה בישראל.
למה?
אתה יכול להגיד שישראל מגלים את דעת השם. בסדר, אז עוד פעם, ישראל ממצאי לדעת את דעת השם. דעת השם זה העיקר, לא ישראל.
בוא נסביר לך. המטרה של הקדוש ברוך הוא היא לדעת את ישראל. המטרה של ישראל זה לדעת את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם אתה תשאל את היהודי, למי אתה רוצה לתת כבוד? לישראל או לקדוש ברוך הוא? אז היהודי, מרוב ענוותו, יאמר לקדוש ברוך הוא. אבל אם תשאל את הקדוש ברוך הוא, למי אתה רוצה לתת כבוד? לעצמך או לעם ישראל? הוא יגיד לישראל. זה מה שכתוב בפרשת מסעי. לא צריך, כן, פרשת מסעי. שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, נקום את תקמת בני ישראל מאת המדיינים. כן? ומשה אומר, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, לתת נקמת השם במדיין. כל אחד זורק את זה על השני. מובן? בבקשה. יפה. בברכות כתוב, מה כתוב בתפילין של מרי עלמה? מי כעמך ישראל. גוי אחד בארץ. כן.
אבל אמר שמשרד נשמע
כן, נשמת ישראל זה התורה. מה הבעיה? למה לא מסתדר עם הדברים הקודמים? ודאי שאני מפריד בין התורה לבין המצוות. מה השאלה? אתה אומר, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו למטה. והגלותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות. אז משמע שתורה זה דבר אחד, מצוות זה דבר אחר. כן.
מה
כמובן שהרמב"ם
אומר לדעת את השם?
זה כמובן
זה לדעת, זה רצון השם?
לדעת את השם זה לדעת את השם. לדעת מי הוא? אומרים את זה בתפילה, וחוננו מאיתך די הבינה והשכל. מה זה מאיתך? זה לי, וחוננו די הבינה והשכל. מה הפירוש, מה אתה עושה את הזאת מאיתך? לדעת משהו ממך. מאיתך דעה. לדעת מי אתה. טוב, הבא נמשיך. מההתגלות באותם הפלגים ששפעות החיים המעשיים והעניוניים הללו זורמות ביחד במרוץ עזיז ואדיר, שם רז החיים לישראל גנוז, שם סוד האמונה והבטחה העליונה מונח, ומשם ישראל עושה חיל לנצח כל אויביו ולקום לחיים חדשים בצמיחת קרן ישועה. הגבורה הלאומית, דקדוקי מצוות, בהשתלהבות של אהבה מקורית, הערצתה של האומה וכבודה, חיוב ניצחונה וביטחון רוממותה עליות, עליון על כל גוי הארץ, במובן של עוניות אמיתית, מוסרית, רוחנית, אידיאלית, הדורה ובריאה, רבויה, סובה של שלום, של ברכת החיים ושיבת היצירה והבניין. כל אלה כתל יזלו. בהחשפת המבוע של המחשבה הישראלית המורשתית, מסורתה של חוכמת ישראל, המותאמה למסורתה האמונית הגלויה, ביסודי האמונה ותורת המעשה. כלומר, יש פה איזה מין ביקורת סמויה כלפי הלאומיות הישראלית החדשה, שהיא חושבת שהיא יכולה להיות פטורה מן המצוות. כלומר, אנחנו לא זקוקים, אומרים, אותם החלוצים, פרטי הפרטים של השולחן ערוך, די לנו ברוח לאומית. אומר הרב, הרוח הלאומית, אתה תמצא אותה בפרטי המצוות. בלי זה, אתה לא תמצא את הרוח הלאומית באמת. כן, יש ביטוי של אחד העם, ביטוי שצריך להשתמש בו בזהירות, אבל בכל זאת ביטוי מעניין. כן, יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל. אם אנחנו ניקח את הצד הטהור של האמירה הזאת, הכוונה שאם אתה רוצה לחשוף מהי הזהות הלאומית הישראלית האמיתית, אתה צריך גם לשמור את השבת. גם באורות התשובה, אי אפשר, איך כתוב באורות התשובה? אין פה אורות התשובה. זה בפרק... פרק י' ג' בפסקה ראשונה. אי אפשר להידבק באמת ביסוד הלאומי של ישראל, כי אם מי שנשמתו הוא טהרה כבר על ידי תשובה מחטאות האדם המגונות ומידותיו הפחותות, או מי שנפשו לכתחילה היא נפש טהורה. כלומר, אתה רוצה להידבק ביסוד הלאומי של עם ישראל, אתה צריך קודם כל לחזור בתשובה. כי היסוד האמיתי של תכונת האומה הישראלית היא שאיפת הצדקה העליונה, צדקת השם בעולם. וכל מי שנזדהם באיזה חטא, לפי אותה המידה של זוהמתו, אין חפץ הצדקה והטוב מאיר בקרבו כראוי. על כן, לא יקושר באמת עם התכונה הלאומית עד אשר יתהר. כלומר, מה בעצם הרב כאן אומר לנו במשפט שלכאורה בתקופה של הציונות החילונית לא היה לו מקום? הוא רוצה לומר, אתם רוצים שזה יחזיק מעמד, תקיימו מצוות. אם לא, זה לא יחזיק מעמד. כן, מה אתה אומר?
אנחנו רואים בחוש הרב שחלק גדול מקיימי המצוות לכאורה רחוקים מאוד מהלאומיות.
ודאי, זה אתה צודק. הרבה מקיימי מצוות רחוקים מאוד מהלאומיות. ואז להם צריך לכתוב פסקה אחרת. אי אפשר להידבק באמת בקיום המצוות בלי רוח לאומית. הם זקוקים לשתי פסקאות. אלה זקוקים לפסקה כזאת, אלה זקוקים לפסקה כזאת. כי מצד האמת, אין מצווה שהיא לא לאומית ביסודה. בואו ניקח לדוגמה. מצוות ברית מילה, שהיא לכאורה מצווה דתית מובהקת, נכון? פולחנית, דתית. מה הטעם שלה? ברית בין הקדוש ברוך הוא לאברהם, על מה? על ארץ ישראל. כן, כלומר, שייכות ארץ כנען לאומה. זאת אומרת, זה קושן לאומי. נכון? עוד דבר. הנחת תפילין. מצווה פולחנית. בית הכנסת, נכון? למה צריך להניח תפילין לפי התורה? זכר ליציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה אקט של שחרור האומה. אז זאת אומרת שגם מעשה שהוא נראה לך שייך לדת, הוא בעצם שייך לאומה. מה שאלת על גיד הנשא? בוודאי. זה שמה התורה אומרת במפורש. כי נגע בכף ירך יעקב, ביאבקו עמו. מה זה היה? כדי למנוע ממנו את הכניסה לארץ. נכון? תהיה בבקשה.
זה נכון לחשוב שלכתחילה כל המושג של קיום מצוות הוא לא עניין לפרט. הרי
נכון.
אתה לא יכול לקיים את כל המצוות.
אתה צודק. כלומר, קיום המצוות זה לא שייך לפרט. זה שייך לכלל. לכן לפני המצוות אנחנו אומרים אשר קידשה נו. מי זה הנו הזה שמתקדש? זה האומה כולה. לכן גם נשים מברכות על מצוות שהן לא חייבות בהן. איך הן יכולות להגיד בציוונו? קושיית רשי. איך היא יכולה להגיד בציוונו? הרי היא לא צוותה. היא לא צוותה, היא כן צוותה, אומר רבנו תם. היא צוותה בתור חלק מן האומה. כי הרי המצווה לא ניתנה לגברים. מצוות הגברים ניתנו לאומה כולה. ולכן גם אישה שמקיימת יכולה להגיד בציוונו. לכן נשים ספרדיות מברכות על מצוות שהן פטורות מהן. ודאי שהן מברכות. זו שאלה.
אשכנזיות.
מה?
אשכנזיות.
סליחה? מי אמר זה? מי אמר? לא שמע. אתה אומר? ספרדיות לא מברכות.
לא
מברכות. ככה אתה אומר. כלומר, אז אתה טוען שסבתא שלי לא הייתה ספרדיה. זה מה שאתה טוען. זה פעם שנייה בשיעור הזה.
כן? ניגוד מהווה חזקה.
עוד?
זה מהווה חזקה.
כן? כן? תסביר לי מדוע אשתו של הבן איש חי הייתה מברכת על הלולב, אה? טוב. טוב, כנראה שהייתה אשכנזי, כנראה שהבן איש חי היה אשכנזי. זה מה שרצינו, כן. לא, ההפך.
ההפך.
כתוב שבימי דוד, כיוון שהייתה דלטוריה, היו נופלים במלחמה. היו לשון הרע. היו מלשינים. שטינקרי. היו מלשינים אחד על השני. מלשינים אחד על השני, אז זה שובר את המארג של החברה, ולכן נופלים במלחמה.
אבל זה ראש קיום מצוות.
קיימו מצוות, לא בתור מצוות, אלא בתור מעשה פרטי, בתור מעשה דתי. המצווה הב... מה?
אז אם ככה, מאז ומעולם, גם בימי דוד אפילו, אחדות הממלכה שם הייתה דבר מאוד גדול. היהודים היו מאוד מלוכדים, ושם גם קיום המצוות היה דבר פרטי.
טוב, זה הגמרא אומרת, זה השלכה, זה השלכה כלפי העבר, זה לא דווקא שזה מציאות היסטורית, מה שהגמרא אומר. לא. אלא הכוונה, הגמרא מסבירה לך במונחים של ימינו, מה המשמעות בימי דוד. זאת אומרת שהעניין הוא ש... ברגע שמתייחסים אל המצווה כאל דת, אז זה כבר לא מצווה. זה הלכה מפורשת ברמב״ם, בהלכות תשובה, פרק ג' הלכה י' א'. שם כתוב שהפורש מדרכי ציבור, אף על פי שלא עבר עבירה, אדם שלא עבר עבירה, אצלי קוראים לזה צדיק, הוא לא עבר עבירה, אבל הוא אדיש. הוא אדיש למה שקורה, לא אכפת לו מצרת ישראל, לא אכפת לו משמחת ישראל, אלא מתנהל, הולך בדרכו כאחד מבני האומות, כאילו אינו מהם. אין לו חלק לעולם הבא, אומר הרמב״ם. למה? מסכן, קיים כל הסעיפים של השולחן ערוך. כן, אבל הוא לא הזדהה עם האומה, אז הוא לא, אז, אז הוא לא קיים שום הלכה. הוא לא קיים שום הלכה, לפי זה. כן. מה הקשר? מה, מה קרה? פלגים זה, זה נתיבים קטנים. הלכות, כוונה, כן. הלכות? לא, גם הלכות, גם ענייני רוח, אמונות. כן.
עצם העובדה
שמתפעלים לירושלים,
ומאמינים במשיח, אז בעצם הם כן... אני לא אמרתי שחרדים... הם רק מתכחשים לדרך של הציונות...
אני לא אמרתי ש... לא לדעי. אני לא אמרתי שהחרדים אינם מתקשרים ללאומיות. אני לא אמרתי את זה. אני רק אמרתי שההשקפה החרדית היא שהיהדות היא דת, וזה טעות. כן? הם סבורים שהיהדות היא דת, בעוד שהיהדות היא לאומיות. זה הכוונה. אתה אומר, הלכה למעשה, גם כשהם מקיימים את המצוות בתור דת, זה מכריח אותם להיות קשורים לנושאים לאומיים. זה אני מסכים. כן. אני זוכר פעם הייתי בחוץ לארץ, הייתה שמה פרשת לך לך. אז היה שמה ילד בר מצווה, עלה לתורה, מאוד התרגש. והוא נתן כמובן דרשה. אחרי קריאת התורה הוא נתן דרשה. הוא נשאר קריאת התורה הזה. ואז הוא אמר, כשם שכאשר אברהם אבינו שמע את דבר השם שאומר לו, לך לך, הוא לא היסס וקיים את מצוות השם, אף אני מקבל על עצמי את כל מצוות התורה וכו'. אחר כך אמרו, הנה יש פה רב מארץ ישראל, הגיע הרב שרקי, יגיד משהו. אמרתי כמה דבר. אמרתי, אני רוצה להמשיך את דבריו של בר מצווה, ולציין שכשאברהם אמר, כשהקדוש הוא אמר לאברהם, לך לך, הוא אמר לו גם לאן. כן. הוא אמר לארץ אשר הרקע. כלומר, לפעמים שוכחים שהתורה, היא מדברת בנושאים לאומיים. אבל זה דבר מאוד מעניין, שזה לפעמים נמחק מן ההכרה. רואים, לך לך, איזה גיבור אברהם, הוא לא ייסס, עשה מה שהשם אמר. מה השם אמר, זה שוכחים. יש גם לפעמים דרשות נלהבות בפרשת שלח לך. כן, בפרשת שלח. אוה, כמה שזה חמור לדבר לשון הרע. ואז, רבותיי, צריך להתעורר, נפתח עכשיו חוק חדש ללימוד שמירת הלשון של החפץ חיים, צריך לא לדבר לשון הרע וכו' וכו' וכו'. רק שוכחים על מה היה הלשון הרע הזה. על ארץ ישראל. על זה לא מדברים. כן? או כמו כן, פעם פגשתי סטודנט בחוץ לארץ. יהודי, לומד משפטים, בחור מבריק, ללא שום ספק. מבריק, אינטליגנטי מאוד. תוך כדי שיחה אומר לי, הרי זה ידוע שהיהדות זה דת אינדיבידואליסטית. אמרתי לו, מאיפה לקחת את זה? אז הוא אומר, זה כתוב מפורש, לך, לך, אל עצמך. ברור? אפשר לשכוח לפעמים את היסוד הלאומי. כן, בבקשה, כן.
כתוב, חז"ל אומרים, אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה.
אמת.
ממה שניתן למשה, שום נביא לא יכול לא להוסיף, לא לגרור, לא לחדש שום דבר.
אמת.
אז איך זה לא סותר מה שהרב אומר, שהקבלה התחדשה ברוח הקודש?
טוב, אני אחזור על השאלה. אתה שואל כך. אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. שאסור להוסיף, אסור לגרוע ממה שניתן למשה. אז איך זה מסתדר עם מה שהרב אומר, שהנבואה מתחדשת ברוח הקודש?
שהקבלה, תורת הסוד.
קבלה מתחדשת, כן. הקבלה ברוח הקודש. והנבואה, ואיך היא מתחדשת?
הנבואה לא מחדשת משהו בתורה.
היא לא מחדשת שום דבר בתורה, גם הקבלה לא.
הקבלה שבה חידושים הלכתיים מעשיים?
אין שום כך חידוש הלכתי מעשי בקבלה. נכון. טוב, הלאה. למה דיברנו על כל זה? כדי להביא עוד פעם את דברי הרב. עכשיו נחזור עוד פעם על המשפטים שקראנו אותם מהר, נראה ש... כן, אבישי. אני אחזור על זה, כן. אמרתי שאי אפשר ללאומיות בלי קיום מצוות, ואי אפשר למצוות בלי לאומיות. פשוט הרב מסביר שהמצוות הן התפרטות של נשמת ישראל. אז נשמת ישראל מניחה שישראל הם החשובים, כי הרי התורה בשביל ישראל ניתנה. לכן, אם אתה רוצה להבין מה הן מצוות באמת, עליך להיות לאומי. אם לא, אתה לא תבין את כוונת המצווה. אם אתה רוצה להיות לאומי באמת, עליך לקיים מצוות. כי קיום המצוות זה ביטוי לזהות הלאומית שלנו. Okay? יש איזה מאמר של הרב קוק על השבת. שמה הוא כותב, השבת, כמה לאומיות רעננה יש בה. כן? Okay? זה שלנו. אגב, יש באמת שאלה. יש חוק של מדינת ישראל שקובע שיום המנוחה, יום השביתה מעסקים, הוא השבת. ולא יום ראשון, שלא כמו בכל העולם הנאור. בכל העולם הנאור, שביתה מעסקים לפי החוק היא ביום ראשון, רק מדינת ישראל שובתת בשבת. החוק הזה, אין שום אדם במדינת ישראל, שום חבר כנסת, יהיה אנטי דתי כמה שיהיה, שרצה לשנות אותו, או שרוצה לשנות אותו. אם נשאל חבר כנסת...
תוכנו
כן, אבל מדוע שהיום השביתה לא יהיה יום ראשון, כמו בכל העולם הנאור? למה אתה מנתק אותנו מן המקובל באירופה? ואם תשאל חבר כנסת אנטי דתי, תשאל אותו, למה אתה לא נלחם נגד החוק הזה שקובע שיום השביתה הוא בשבת? מה הוא יענה לך? או מדוע אינך נלחם נגד זה שהשפה הרשמית של מדינת ישראל היא העברית? הרי זאת מצווה לדבר עברית. איך אתה מסכים שיחקקו חוק שהוא מצווה? מה תהיה התשובה שלו?
אני לא פחות יהודי ממך.
הוא יגיד, השבת זה לא דבר דתי. השבת זה דבר יהודי. היהודים שופטים בשבת. העברית זה לא של הדתי, זה משהו לאומי. השפה הלאומית של עם ישראל היא העברית. נכון?
דורנר
אמרה
את זה?
דורנר אמרה את זה?
כן, דורנר אמרה את זה.
אה, יפה. לא ידעתי שהיא אמרה את זה, אבל...
עכשיו,
יפה. אז מה אני רוצה להסיק מזה? באופן אמיתי, זה מה שהרב אומר, לגבי כל המצוות כולן. המצוות הן הביטוי של הזהות הלאומית שלנו. אלא מה? בגלל דורות ארוכים ומרובים של גלות, התרגלנו לחשוב שהמצוות הן ביטוי לדתיות. ושכחנו שאין דבר כזה דת יהודית. כן, בבקשה.
כן, אז מה קשור לגמטריה של המילים בעברית עכשיו, אם זה הלאומי גם? כאילו, כל מילים זה אומר משהו, נכון?
נכון, יש משמעות עמוקה מאוד לעברית, נו אז מה? כי יש משמעות עמוקה מאוד ללאומיות היהודית. זאת אומרת, צריך לדעת להבדיל בין דתי לאלוהי. כן? איך אמר פעם פרנץ רוזנצווייג? אמר משהו יפה. אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. כן, בבקשה.
אפשר השאלה הקודמת, מצאינו למשל שהקבלה חידשה שאסור לגעת בזקן ואסור להניח תפילין בכל המועד.
אתה אומר...
ואין את המחור בכלל בתורת הנבלה.
אתה אומר שראינו חידושים מתורת הקבלה, שאסור לגעת כלל בזקן, בית שאסור להניח תפילין בכל המועד. ואתה אומר שאין לזה מקור כלל בתורת הנגלה. כן? באמת? מה פתאום? כתוב, לא תשחית פעד זקניך, זה בנגלה. מה? אז השאלה מה הגבולות של הדבר? כמו שאני אומר בתער? ברמב"ם כתוב שמי שמגלח לא בתער, אלא במספריים, פטור. השאלה מה משמעות הביטוי פטור? יש אומרים פטור ומותר, יש אומרים פטור אבל אסור. אז מותר לזוהר לסבור כדעה אחת. דבר נוסף, מה שאתה אמרת לגבי תפילין בכל המועד, יעוין בראש, שהוא בכל זאת מחכמי הנגלה, כן? שהוא גדול האומרים שצריך להניח תפילין בכל המועד, הוא בעצמו מביא את דעת האוסרים להניח תפילין בכל המועד. וזה מובא בגמרא שס וילנה, מודפס. בסדר? אז מותר לזוהר להביע דעה כלשהי, נכון? אז אל תגיד לי שהקבלה פה חידשה דבר שאין לו מקור. אלא צריך לדעת למצוא את המקור, כן.
בכדי להבין.
תביא לי עוד כאלה, אני אשמח.
אין דת יהודית, אלא לאומיות יהודית. יפה. אצל שאר העמים יש דתות?
כן, אצל שאר העמים יש דתות, יש לאומיות, יש שני דברים שונים. למשל, נצרות זה לא זהה לאיטלקיות. אפשר להיות איטלקי וקתולי, אבל זה לא קשור אחד לשני. כי אפשר להיות גם קתולי וצרפתי, למשל. אפשר להיות איטלקי ולא קתולי. זאת אומרת, זה שני עולמות שונים. אבל לעומת זה, בעם ישראל יש דת יהודי, לאום יהודי. פעם אפילו כתוב בתעודת זהות. וכל הדיון, כל המתחים במדינת ישראל זה שהאחד, הגדרה אחת רוצה לגרש את ההגדרה השנייה. יהודי מגרש יהודי. כן. כן, אבל זה לא קשור ללאומיות
שלי.
טוב, אופכן, רבותיי היקרים, הווה, נמשיך. זאת אומרת, הרבה אי-הבנות היה אפשר לחסוך אם הדברים האלה היו מבוררים בראשיתה של הציונות החילונית. היה צריך להסביר את זה לרבנים, היה צריך להסביר את זה לציונים, הכל היה בסדר. אבל קרה מה שקרה. טוב. כן. כיוון שהיינו תקופה ארוכה בלי לאומיות מעשית, אז הייתה שאלה, מה זה הציבור הזה של היהודים? מה זה? אז זה תפקד כמו דת. לכן היהודים התפתו להגדיר את עצמם בתור דת. האמת היא, זה לקח להם זמן עד שהם הגיעו לזה. כי עד האמנציפציה, היהודים לא הוגדרו כדת בשום מדינה. כלומר, אני יודע שמדינת צרפת, למשל, היהודים היו בני האומה היהודית תחת חסותו של מלך צרפת. אחר כך הייתה המהפכה הצרפתית, החליטו שהיהודים יהיו צרפתים מבחינת לאומיותם, ובני הדת היהודית מצד דתם. זאת הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שהיה ביטול ללאומיות היהודית. לפני 200 שנה. ואז התרגלנו לשקר לגויים. כלומר, שיקרנו לגויים ואמרנו להם שאנחנו דתיים. אבל בסוף התחלנו להאמין לשקרים של עצמנו.
כשהמן אומר
ודתיהם שונות,
למה הוא מתכוון?
כשהמן אומר ודתיהם שונות, גם לחוקים שלהם. כן, זה לא במובן המודרני של המילה. כן, בבקשה. המילה דאטה בפרסית פירושה חוק. כן.
אפשר לראות נטייה
מאוד מאוד
מעניינת ללאומיות, אפילו
בגלות. יש לי, תשאי לב גם שבתחילת דברי המן הוא אומר ישנו
עם
אחד.
עם אחד.
בבקשה. דבר, אשר.
שעובדה שגרו בגטאות. זאת אומרת, היה נטייה לאומית.
כן, הגטאות היו באמת שמירה על הזהות הלאומית שלנו.
שמירה?
כן, זה היה שמירה. שמירה, שמירה, שמירה.
זה לא, עד כמה שאני יודע,
זה
דתות שונות, הן לא גרות
בגטאות. נכון, אתה צודק. זאת אומרת, עד האמנציפציה, ההבחנה בין לאומיות ישראל ללאומיות הגויים הייתה ברורה. לא עלה על הדעת של שום מושל לחשוב שהיהודים שתחת שלטונו הם בני עמו. בכלל לא היה דבר כזה. כן, מה הקשר?
בנושא הזה של אמנציפציה שהרב הזכיר, קראתי קצת על זה, היה מאבק שלם נגד, הגויים לא רצו לתת אמנציפציה ליהודים, למרות שנתנו אמנציפציה לכל המעמדות האחרים.
נכון.
ואחת הטענות החזקות הייתה שיש להם בעצם נאמנות לארץ אחרת.
נכון, נכון, בהחלט.
לאומיות אחרת הם לא יהיו, והתומכים באמנציפציה, שבעצם אחר כך התפתחו לרפורמים, הם בעצם קיבלו את זה.
לאו דווקא הרפורמים, היו גם אורתודוקסים שרצו. אבל אתה צודק בהחלט, יש לציין גם שהמאבק נגד נתינת האמנציפציה ליהודים היה מאבק גם פנימי בין היהודים עצמם. היו ארצות שבהם היהודים לא רצו את האמנציפציה, משום שזה דרש מהם ויתור על זהותם הלאומית. וזה היה ברור שהם לא רצו את זה. התנגדו.
בהמשך לזה, יכול להיות שאם היהודים וכמויות גדולות לא היו מבטרים על הזהות הלאומית, יכול להיות שלא הייתה ניתנת ההסכמה הבינלאומית לציונות. זאת אומרת, אם היהודים היו באים מתוך השורשים שלהם לבוא לארץ בתוך זכות, ולא בתור, כמו הרצל אמר, מפלט לפני הרדיפות ודברים כאלה, יכול להיות שבלפור והקיסר וכל אחד לא היו תומכים בציונות.
אני לא יודע. לא, מה שאתה אומר זה נראה לי כבר הפלגה. הרי התמיכה של בלפור ואחרים בציונות, הייתה דווקא בגלל הכרת הזכות הלאומית של היהודים. היה ויכוח ערב הצהרת בלפור, האם היהדות באנגליה, היה ויכוח חריף מאוד, שהגיע לפרלמנט הבריטי. האם היהדות היא לאומיות או דת? והיו אפילו רבנים שניסו למנוע את קבלת הצהרת בלפור, כי הם טענו שהיהדות היא רק דת. ואילו בלפור וחבריו קיבלו את הדעה של כמה יהודים וביניהם הרב קוק, שהיהדות היא לאומיות. כן. מזל שהרב קוק היה שם. כן. טוב, איפה היינו? טוב, נקרא עוד פעם. באותם הפלגים ששפעות החיים המעשיים והעיוניים הללו זורמות ביחד במרוץ עזיז ואדיר, שם רז החיים לישראל גנוז, שם סוד האמונה והביטחה העליונה מונח. ומשם ישראל עושה חי לנצח כל אויבה ולקום לחיים חדשים בצמיחת קרן ישוע. קרן ישוע. כן, הגבורה הלאומית, דקדוקי מצוות, בהשתלהבות של אהבה מקורית, הערצת, כלומר זה משהו שהוא גם לאומי וגם מקיים מצוות, וגם אוהב את ארץ ישראל. איך קוראים לדבר כזה? מתנחלים. גוש אמונים, כן? אגב, מעניין, הבן איש חי אומר משהו יפה בגימטריה. הוא אומר, יעקב, משה, דוד, ביחד זה בגימטריה ישראל. מה זה אומר? יעקב זה מי שהקים את עם ישראל. משה זה מי שנתן את התורה. ודוד זה שנתן את ארץ ישראל. אז עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, זה ישראל. כן? פחות מזה, זה כבר לא ישראל. אז... הגבורה הלאומית דקדוקי מצוות בהשתלהבות של אהבה מקורית, הרצתה של האומה וכבודה, חיוב ניצחונה וביטחון רוממותה להיות עליון על כל גויי הארץ. מה זה עליון על כל גויי הארץ? במובן של עליונות אמיתית, מוסרית, רוחנית, אידיאלית, הדורה ובריאה, רוויה, סובה של שלום, של ברכת החיים ושפעת היצירה והבניין. כל אלה כתל יזלו בהחשפת המבוע של המחשבה הישראלית המורשתית, מסורתה של חוכמת ישראל, המותאמת למסורתה האמונית הגלויה ביסודי האמונה ותורת המעשה. שימו לב, יש פה איזה רמז, לא כל כך פשוט כאן בדברי הרב. יש החשפת המבוע של המחשבה הישראלית המורשתית, מסורתה של חוכמת ישראל, המותאמת למסורתה האמונית הגלויה. מה הרב כאן רומז? טוב, הוא רומז את זה במילים ממש לא ברורות, אבל ברור מאוד למה הוא מתכוון. הוא רוצה להגיד שבמסורת האמונית של היהדות, יש שם שתי מסורות. יש מסורת גלויה, ויש מסורת נסתרת.
שזה הלכה בסוד?
לא. בתוך תורת האמונה עצמה. לא הלכה מול אמונה. בתוך המסורת האמונית, יש לך שתי מסורות. אחת גלויה והשנייה נסתרת. תורת האמונה הגלויה זה למשל 13 העיקרים להרמב״ם. זה אמונת ישראל הגלויה. יחד עם זה יש מסורות נסתרות של אמונה שכאשר אתה לומד אותן לעצמן, אתה לא מיד רואה את ההתאמה ביניהם לבין המסורת האמונית הגלויה. ולפעמים אתה אפילו יכול לראות סתירה. בסדר? דוגמה. לפי היהדות, יש בחירה חופשית או אין בחירה חופשית? יש בחירה חופשית. אני לא שאלתי למי יש, אמרתי אם יש. יש בחירה חופשית. לפי אסכולות מסוימות של תורת הסוד, אין בחירה חופשית. אז יוצא לפי זה שיש סתירה בין המסורת הגלויה למסורת הנסתרת, פשוט מאוד. כל הכישרונות העולמיים אשר נספגו בישראל וכל התעוררות של חיים מסיבת כל צרה ומדחיפת כל קו אורה, כן, כלומר כל מה שבמהלך הדורות הלך ונספג, וזה כולל הלכה, היסטוריה, אגדה, אומנות, מנהגים, כל מה שאתם רוצים, הכל יתקשר ביחד להוליד כוחות חדשים ומחוזקים. זה מה שאמרנו, וממשלתך בכל דור, פסיק ודור. העלולים לחדש את זיבם בכל עת, בכל תקופה, ובכל מהלך חיים שיתפרץ בעולם. כן, מה אתה רוצה?
אני רוצה לשאול,
הפסקה הקודמת, זה סוג של דברי נבואה של הרב? כלומר, אותם פרגים ש...
לא, לא, זה ניתוח של הרב. הרב פשוט למד תורה, ומזה הוא הגיע למסקנה. והרטבת כל אלה הנטיות המסתעפות תמיד, בוא תבוא על ידי אותם לימודי השם העומדים בבית השם. כלומר, מי יהיה אחראי להראות את הקשר בין כל הפלגים וכל החלקים של הזהות הישראלית וההיסטוריה הישראלית וההלכות הישראליות לבניין חדש? מי יהיה אחראי על זה? תלמידי חכמים. כן, מה שאומר, לימודי השם העומדים בבית השם, האמונים על רוח האומה בכל צביונה, כלומר הם צריכים להיות גם ציוניים לפי זה, חכמי חידות, כלומר לומדי קבלה, ורבי תושייה, כלומר בעלי כוח מעשי, היודעים להתרומם בהכללה רבה, על כל ההסתעפות הרוחנית והמעשית האדירה שתביא עמם, עמה ישועת עולמים, ולא אנשים שמתעסקים רק ב... פרטי פרטים, אלא רואים את היהדות ואת האומה הישראלית בכללותה, יחד עם כללות כל העולם. כלומר, בעצם מה שהרב כאן דורש מאיתנו, זה לעשות עבודה של התאמה. זה בעצם תוכנית עבודה לתלמידי חכמים, מה שכתוב כאן. שלום.